שלום וברכה, ברוכים הבאים לתוכנית לקראת שבת, פרשת חוקת. פרשת השבוע ישנו המעבר בין הדור הראשון לבין הדור השני של בני ישראל במדבר. בין הדור שלא יזכה להיכנס לארץ לבין הדור שיזכה גם יזכה. יחד עם הדור הראשון, כאן בפרשה, נאספים אל עמם מרים ואהרון. ומשה נשאר וממשיך עד סף הכניסה לארץ. פרשייה קטנה שניצבת לה במרכז פרשת השבוע, ומושכת הרבה תשומת לב, הרבה עיונים, הרבה דרשות, וגם אנחנו נתהה קצת על מקומה דווקא כאן ועל משמעותה, היא פרשיית הנחש, השרף, אשר מבקש השם ממשה לעשות כדי לרפא את העם מהנחשים השרפים. נקרא את הפרשייה. אנחנו נמצאים בפרק כף א'. נתחיל בפסוק ד'. וישו מאור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. וידבר העם באלוקים ובמשה, למה העליתונו ממצרים למות במדבר, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. ויבוא העם אל משה ויאמרו, חטאנו כי דיברנו והשם ובך. התפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש, והתפלל משה בעד העם. ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס. והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. ויעש משה נחש נחושת וישימהו על הנס, והיה עם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחושת וחי. שישה פסוקים מעניינים, מאתגרים. בני ישראל מתלוננים, נפשם קצה, קצרה בדרך. והעם מדבר באלוקים ומשה, מדבר פשט הדברים לשון הרע. מטריס כלפי אלוקים וכלפי משה. למה הייתו ממצרים למות במדבר? אין לחם ואין מים, התלונות הרגילות. כעונש על תלונה זו, הקדוש ברוך הוא שולח את הנחשים השרפים שנושכים את העם, ועם רב מת. העם חוזר בתשובה. ויבוא העם אל משה ואמרו, חטאנו כי דיברנו בשם ובך. ובתפילה ובבקשה התפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש. ואז הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה לשים שרף, ומשה עושה נחש. שמעתם היטב? הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לעשות שרף, ומשה עושה נחש. מעניין, אה? רש"י ער לנקודה הזאת ומאיר, לא נאמר לו לעשותו של נחושת, אלא אמר משה, הקדוש ברוך הוא קוראו נחש, ואני אעשנו של נחושת, לשון אופל הלשון. אבל הקדוש ברוך הוא לא קרא לו נחש, אלא הוא קרא לו שרף. הוא רק אחר כך אמר שכל הנשוך יראה אותו וחי. באמת נתקשו בדבר הזה המפרשים, ביחס בין הציווי לבין הביצוע, כאן, כפי שאמרנו, השם אמר, עשה לך שרף, ומשה עושה נחש. וכך מסבירים המפרשים, בני ישראל חטאו כאן שני חטאים, בפרשייה הקטנה הזו. אחד הוא דיבורם כנגד השם, והשני הוא דיבורם כנגד משה. עונשו של המדבר נגד השכינה בנחש. ועונשו של המדבר נגד תלמיד חכם בשרף. איך אני יודע את זה? כבר אמרו חז"ל, לחישתן, לחישת שרף. אז מה קרה כאן? מסתבר שהקדוש ברוך הוא מחל על כבודו וחס על כבוד משה, ולכן אמר לעשות שרף, להניש אותם במדבר נגד תלמיד חכם. אבל משה כמובן גם מחל על כבודו, והוא מקפיד על כבוד השם, והוא אומר לעשות נחש, כעונשו של המדבר נגד, נגד הקדוש ברוך הוא. ואם נבוא ונשאל, הכיצד זה אפשר למחול, זה יכול משה רבנו למחול על כבוד השם? מילא, השם יכול למחול על כבוד משה, אבל כיצד מחל משה על כבוד השם? ונראה שזה בזכות התשובה המפורשת שעשו כאן בני ישראל, שהם אומרים, חטאנו כי דיברנו בהשם ובך. חזרו בתשובה, ולכן הם לא נענשו. אבל אם נתבונן היטב בתשובה הזאת, נראה שהחזרה בתשובה המלאה היא בעיקר מהדיבור נגד השם, ולא כל כך מהדיבור נגד משה. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, עשה לך שרף על זה שפגעו בך, אבל משה בנבטנותו עושה נחש. תמיעה יותר, אם התמיעה הזאת הייתה נקודתית, אולי קצת טכנית, תמיעה יותר מהותית על הפרשייה הזאת, היא החידוש שיש כאן. לראשונה בתולדות עם ישראל, ההולך במדבר ומתלונן, הולך ומתלונן, אנחנו מוצאים במקום המערכת הרגילה שבה העם מתלונן או חוטא בחטא כלשהו, ומשה מתפלל לקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא סולח או מתנחם, העם נדרש כאן לעשות מעשה. משה נדרש לעשות מעשה, והעם בעצם נדרש לעשות מעשה בעצמו, לצאת קצת מהפסיביות הזאת של אחרי החטא, וגם לחזור בתשובה, וגם לראות את הנחש. מדוע דווקא כאן? מה החידוש שיש כאן? שתפילה של משה לבד לא מספיקה, אלא יש צורך גם בראיית הנחש. יש צורך בתשובה, יש צורך באקטיביות. ונראה לומר, שכפי שפתחנו בהתחלה, בתחילת דברנו, יש כאן מעבר מהדור הראשון לבין הדור השני, יש כאן מעבר מהדור שלא יזכה להיכנס לארץ לבין זה שיזכה לארץ. וזה שיזכה להיכנס לארץ, חייב להבין את המעבר הצפוי לו מהנהגה אלוקית, שמימית, להנהגה אנושית, מהנהגת משה להנהגת יהושע, מהנהגה ניסית, שהאוכל והמים באים מן השמיים, לבין הצורך בכיבוש ומלחמה ובעשייה. וזה מה שיש לנו כאן במיניאטורה. עם נדרש להבין שכאשר הוא חוטא, יש צורך באקטיביות. יש צורך בתשובה, יש צורך בנחש, במעשה, בראיית הנחש. וזה אולי המסר לדור השני, לדור הזה, שעתיד עכשיו להיכנס בקרוב אל הארץ. כעת אני שמח מאוד להזמין את הרב אמנון בזק, שיעביר שיעור קצר בפרשת השבוע. הרב בזק, בבקשה.
שלום וברכה. פרשת חוקת עוסקת במעבר שבין הדור הראשון לדור השני, בין הדור שלא זכה להיכנס לארץ לדור שזכה. ולכאורה הפרשה גם תומנת בחובה הסבר מדוע נכנס הדור השני לארץ ישראל, ובמה הייתה מעלתו של הדור הזה על הדור שלפניו. בסך הכל רק לפני שבועיים בפרשת שלח עוד היינו בשנה השנייה כשהכיוון היה לארץ ישראל, ואז בעקבות חטא המרגלים עם ישראל נענש להישאר 40 שנה במדבר. פרשת קורח מתרחשת אי שם בתוך 40 השנה, מחלוקת בין המפרשים מתי בדיוק, ופרשת חוקת כבר מעבירה אותנו אל השנה 40. והנה בפרק כף, כאשר אנחנו מתחילים לקרוא על האירועים של השנה 40, האירועים שבהם הדור השני מתחיל ללכת לארץ ישראל, ההתחלה נראית רע מאוד. נתחיל קודם כל עם חטא מי מריבה, ומבלי להיכנס לשאלה מה בדיוק היה חטאם של משה ואהרון, האם זה היה רק הקרס בדברים שמעון המורים, או גם בכך שמשה היכה בסלע ולא דיבר אל הסלע, היכה פעמיים ולא פעם אחת, ועוד ועוד אפשרויות מהפירושים השונים שניתנו לחטא משה רבנו, אבל דבר אחד צריך להטמיע אותנו. מה בעצם גרם למשה לכעס כל כך גדול? כשאנחנו קוראים את הטענה של העם, הטענה נשמעת פחות או יותר כמו כל הטענות שהיו במשך 40 השנה האחרונות, כלומר כל הטענות של הדור הקודם. מה הם בסך הכל באים ואומרים? לו גבנו בגבה אחינו לפני השם, למה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה למות שם אנחנו ויראינו, ולמה אליתונו במצרים להביא אותנו למקום הרע, זה לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים עין לשתות. סך הכל זה לא נראה תלונה חריגה מיתר התלונות הקודמות. ואף על פי כן התגובה של משה ואהרון מן הרגע הראשון היא תגובה חריפה באופן מיוחד. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם וירא כבוד השם עליהם. תגובה כזאת אנחנו מוצאים רק פעם אחת בכל התלונות שהיו עד היום, תגובה של ויפלו על פניהם בלי שום דיבור. וזה קורה אך ורק בחטא המרגלים. בכל התלונות האחרות משה ואהרון תמיד הגיבו, אם בדברי תוכחה לעם, אם בפנייה לקדוש ברוך הוא. אבל זאת הפעם האחת והיחידה שבהם, שפרט לחטא המרגלים, שבה התגובה היא ויפלו על פניהם נטו. על הפנים ייאוש מוחלט. למה? מה היה כל כך נורא פה בסיפור הזה? אני חושב שהתשובה היא פשוטה. הדבר המרכזי שהיה רע בתלונה הזאת, היא לא שהיא הייתה שונה מכל התלונות האחרות, אלא בדיוק להפך, שהיא הייתה דומה לכל התלונות האחרות. הדור השני נראה כאילו הוא בדיוק חוזר על מעשה הדור הראשון, מעין שכפול של הדור הקודם, והשאלה כמובן הנשאלת היא, אם כן, למה זה אנוכי? מדוע 40 שנה בני ישראל נדדו במדבר בשביל להגיע בסוף לאותה נקודה בדיוק שהם היו כמו שהם היו לפני 40 שנה? ודומני שזאת הסיבה לתסכול של משה ואהרון, לויפלו על פניהם הזה, לכעס שהביא לחטא יהיה אשר יהיה של משה ואהרון. התחושה שכל 40 שנים הללו הלכו לשווא ולא צמח דבר, והדור החדש איננו טוב יותר מקודמו. התחושה הזאת רק מתעצמת בהמשך. אווירת הנחיים, וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו, ובאים ומבקשים ממלך אדום, נעברנה בארצך, לא נעבור בשדה ובחרם, לא נשתה מי באר. אז במלך אדום אומר, לא תעבור בי, פן בחרב אצל לקראתך. וכשמתחננים אליו, במסילה נעלה, ועם מימך נשתה ונתתי מכרם, אומר מלך אדום, לא תעבור, ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה, וכשעם ישראל רואה את זה, אז נאמר בסוף, וית ישראל מעליו. אם כן, התחושה ששום דבר לא מתקדם כאן, היא תחושה שבולטת לאורך פרק כף, ומתחילה בהחלט לחדור ללב השאלה, האם הדור הזה ייכנס לארץ? דור שנראה דור אפרורי ובינוני, דור שחוזר על טעויות קודמה ולא מתקן אותם, דור שלא מוצא כוח ועוצמה ואומץ לעמוד על שלו, דור כזה לא יוכל להיכנס לארץ ישראל. והנה באופן מפתיע, כשאנחנו עוברים מפרק כף לפרק כף א', התמונה משתנה לחלוטין. החל מן הרגע הראשון בפרק כ"א, הסיפור הראשון, וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל ואיש ממנו שבי. ולאור תחושות הפרק הראשון היינו מצפים שהעם פה יתחיל לילל ולבכות ולרצות לחזור חזרה, ובמפתיע ההתייחסות כאן שונה לחלוטין. וידר ישראל נדר לאדוני ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם. ואכן וישמע השם בכל ישראל ויתן את הכנעני ויחרם אתם ואת עריהם. נשים לב כאן לשני דברים. ראשית, לעצם העובדה שעם ישראל פועל פה בדרך הנכונה. הוא משלב בין נדר להשם ובין יוזמה ומלחמה נגד הכנעני, והתגובה הזאת של העצמה היא בהחלט בוגרת, חשובה ומשמעותית. אבל נשים לב לדבר שני, עם ישראל פועל כאן באופן עצמאי. וידר ישראל וישמע השם בכל ישראל. אין כאן שום מעורבות של משה. עם ישראל עושה את כל המהלך הזה בעצמו. התחושה הזאת מתעצמת גם בהמשך. לאחר פרשת הנחשים, שעוד נעמוד עליה בהמשך, מסופר על הבאר, ושם נאמר, היא הבאר אשר אמר השם למשה, אסוף את העם ואתנה להם מים. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי ואר ענו לה, באר חפרו השרים, קראו הנדיבי העם, במחוקק במשענותם. מה אנחנו רואים כאן? שיש כאן ללא ספק רמז לשירת הים. אז ישיר את השירה הזאת, זה כמובן ביטויים שאנחנו מכירים היטב משירת הים, שפותחת אפי כמעט בדיוק אותו דבר. ואף על פי כן, נשים לב להבדל בולט. שירת הים פותחת במילים, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. ואילו שירת הבאר פותחת במילים, אז ישיר ישראל את השירה הזאת. יתרה מזאת, גם בתכנים של שתי השירות ניכר הבדל מאוד בולט בהתאם להבדל שבין שתי הפתיחות. שירת הים יש בה למעשה גיבור אחד. השם איש מלחמה, השם שמו. קדוש ברוך הוא זה שנלחם, הוא זה שמכה את המצרים, הוא זה שיביאמו ותתאמו בהר נחלתך, הכל עושה הקדוש ברוך הוא בעצמו. שירת הבאר היא כבר לא כך. שירת הבאר היא אמנם מתנה מאת השם, אסוף את העם, הבאר, אסוף את העם ואתנה להם מים, אבל מצד שני משלבת גם יוזמה אנושית. באר חפרו השרים, קראו נדיבי העם, במחוקק במשענותם. כלומר, זאת באר שיש בה שילוב, כמו לגבי הנדר והמלחמה נגד הכנעני, גם כאן שילוב בין עזרת השם לבין פעולה של בני אדם בפועל. ועוד זאת יתרה, בהמשך פרק א', בסיפור עם סיחון מלך האמורי. גם בסיפור עם סיחון מלך האמורי, כמו שראינו מקודם בפרק כ', בסיפור עם מלך אדום, גם בסיפור שם, אנחנו רואים שעם ישראל מבקש, ברא בארצך, לא ניטה בשדה ובחרם, לא נשתה מבאר, וסיחון כמו מלך אדום לא נותן את ישראל עבור בגבולו, ויאסוף סיחון את כל עמו, ויצא לקראת ישראל למדברה, ויבוא יהצה וילחם בישראל. אז אותה סיטואציה בדיוק כמו מול מלך אדום, אבל אם מול מלך אדום עם ישראל הגיב בצורה של וית ישראל מעליו, הרי שפה התגובה שונה לחלוטין. ויקהו ישראל לפי חרב, וירש את ארצו מארנון עד יבוק עד בני עמון, כי עז גבול בני עמון. עם ישראל אם כן נלחם ומנצח את סיחון מלך האמורי. גם בנקודה הזאת קיים הבדל בולט. עם ישראל עושה את הכל לבד. אם מול מלך אדום זה וישלח משה מלאכים אל מלך אדום, הרי שכאן זה וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי. כלומר, כל פרק א' מהווה תפנית דרמטית כשעם ישראל נותן את היוזמה בעצמו. ואז זה וידר ישראל, אז ישיר ישראל, וישלח ישראל, ויקהו ישראל, ומשה לא מעורב כאן בכל האירועים הללו. והשאלה המרכזית היא, מה קרה? מה נשתנה מפרק כף לפרק כף א'? דומני שהתשובה ברורה. דבר אחד משתנה מפרק כף לפרק כף א', וזה בדיוק מה שקורה בסיומו של פרק כף. ויאמר השם אל משה ולאהרון בהור ההר על גבול ארץ אדום למור, יאסף אהרון אל עמיו, כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל, על אשר מריתם את פי למי מריבה. ואז באמת, ויפשט משה את אהרון את בגדיו, וילבש אותם את אלעזר בנו, וים אותה אהרון שם בראש ההר, ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. הדבר הדרמטי שהשתנה פתאום, זה מותו של אהרון. מותו של אהרון יצר אצל עם ישראל תחושה של יתמות, והכרה בכך שלא רק אהרון מת, אלא שגם ימיו של משה ספורים, ושהם עתידים להמשיך את דרכם לכיוון ארץ ישראל, בלא אהרון ובלא משה. ודווקא ההתמודדות עם הידיעה הטרגית הזאת על מותו של אהרון ומותו הצפוי של משה, היא זו שכנראה שינתה את כל יחסו של העם אל עצמו. כי עד עכשיו עם ישראל היה תלוי, כמו ילד קטן שתלוי בהוריו, במשה ובאהרון בהנהגתם, והנהגתם של משה ושל אהרון לא אפשרה לעם ישראל להגיע לבגרות ולעצמאות. דווקא מותו של אהרון הוא זה שהפך את עם ישראל היתום לעם שמרגיש שהכל תלוי אך ורק בו, בכוחותיו, בעוצמותיו, ועם ישראל מתחיל לפעול בדרכו שלו. ובאמת, כאשר אנחנו מעיינים בפרשת מסעי ומסתכלים בכל האירועים שמתוארים שם, אנחנו רואים שבסך הכל הרשימה עוברת על כל המקומות שעם ישראל היו, וכמעט לא אומרת מילה וחצי מילה מה קרה. ויסו ויחנו, ויסו ויחנו, ויסו ויחנו. אפילו קריאת ים סוף מתוארת בצורה לקונית, ויסו מפני אחרות ויעברו בתוך הים המדברה. ורק אירוע אחד בכל 40 שנה אלה מתואר באריכות רבה. ויסעו מקדש ויחנו בהור ההר, ויעל אהרון הכהן אל הור ההר על פי אדוני, וימות שם בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי באחד לחודש, ואהרון בן 23 ועד שנה במותו בהור ההר, וישמע כנים אליך רעד. בקיצור, אנחנו רואים כאן שעם ישראל פתאום על נושא של מותו של אהרון, התיאור הוא ארוך, וזה מובן דווקא לאור מה שאמרנו, שמותו של אהרון היה באמת האירוע החשוב ביותר ב-40 השנה האלה. כי מותו של אהרון הפך את עם ישראל לעם שיכול לעבוד בכוחות עצמו. אם כך, נשאר לנו לשאול מה קורה בפרשת הנחשים. האם זה לא סותר את מה שאנחנו אומרים? פרק א', אחרי מותו של אהרון, ועדיין עם ישראל מתלונן, אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, והשם משלח בעם את הנחשים, והם נושכים את העם, וימות העם רע מישראל. אבל האמת היא שכשאנחנו בודקים את שורש החטא של פרשת הנחשים, מה שמופיע זה ותקצר נפש העם בדרך. וזה דווקא מתאים למה שאמרנו. ותקצר נפש העם בדרך, פירושו של דבר, שעם ישראל מגיע לקוצר רוח, דווקא בגלל הרצון שלו להתקדם קדימה. וזה בעצם הצד השני של אותו מטבע. כאשר עם ישראל מגלה עצמאות ובגרות, אז הוא רוצה, כדרך כל נער מתבגר, לקבל תוצאות מיידיות. ואין לו עדיין כוח לשאת גם את הצורך בסבלנות, בתהליכים איטיים יותר. וזה מה שעם ישראל לומד מפרשת הנחשים, שעם כל הכבוד לבגרות, לעצמאות, לנחישות, לנכונות של העם הזה לקחת את הגורלו בידיו, עדיין הוא תלוי בקדוש ברוך הוא ובתזמון שיקבע הקדוש ברוך הוא. ולכן פרשת הנחשים מהווה מעצור לעם ישראל. להגיד להם, עד כאן יש גם גבולות להתלהבות ולנחישות שלכם. אבל דווקא הנקודה הזאת גם מלמדת שוב על מעלתו של הדור השני. כיוון שבעקבות פרשת הנחשים נאמר, ויבוא העם אל משה ויאמרו, חטאנו כי דיברנו באדוני, ובך התפלל אל אדוני ויעשר מעלינו את הנחש, והתפלל משה באדם. גם כאן בפעם היחידה וכל התלונות שעם ישראל חוזר בתשובה. וזו אכן מעלתו של עם ישראל, של הדור השני, שמצליח אפילו אחרי שהוא חטא בחטא של עודף התלהבות, להבין את המסר, להקות על החטא, לחזור בתשובה, ומכאן ואילך אין יותר תלונות. זאת הייתה התלונה היחידה, הראשונה והאחרונה, כלומר הראשונה והאחרונה, לאחר מותו של אהרון. ומכאן ואילך הדרך פתוחה לארץ ישראל. ומכאן אנחנו יכולים רק ללמוד על כך שלפעמים קורים לאנשים, חס ושלום, כל מיני אירועים קשים, מוות, יתמות, ומה שאנחנו יכולים ללמוד מן הפרשה, שאירועים קשים מן הסוג הזה יכולים גם להביא את האדם לקחת כוחות חדשים לעצמו, לדעת,
כמו לעם ישראל, מתוך השבר, מתוך תחושת היתמות, לגלות את הכוחות הנסתרים שנמצאים בתוך עם ישראל, והם אלה שמביאים בסופו של דבר לארץ ישראל, ובעזרת השם לגאולה השלמה. שבת שלום.
תודה רבה לרב אמנון בזק על שיעורו. נחזור עתה לפתיחת פרשת השבוע, לחלק הראשון, הרישה של פרשת חוקת. הרישה עוסקת במצוות פרה אדומה, בחוקת פרה אדומה, או בזאת התורה, כפי שהתורה בעצמה מכנה זאת. הגמרא במסכת בכורות מביאה ברייתא. שימו לב. הנוטל שכרו לדון דיניו בטלין. להעיד עדותיו בטלין. להזות ולקדש, להזות ולקדש. הכוונה להזות את דם הפרה, לקדש, כן, לקדש מי חטאת, דין פרה אדומה. מרת הגמרא שמימיו מי מערה, אפרו אפר מקלה. בטל ובוטל. מילים אחרות, אם המעשה הזה של הקידוש והזיה נעשה בשכר, אין לו שום תוקף. מעניין, רק מעשה הקידוש ומעשה הזיה, בשאר הפעולות שקשורות, שמתעסקות בהכנות מכשירי פרה אדומה, כמו למשל הבאת האפר, או למשל מילוי המים בכלי ונתן עליו מים חיים אל קלי, לא מצאנו שום הגבלה שזה יעשה בשכר. רשי מסביר שההבדל, רשי שם, בגמרא לבחורות, מסביר שההבדל הוא שההבאה והמילוי כרוכים בתרחה שאיננה מוטלת עליו, והקידוש והזעה הם הם מעשה המצווה. רשי בקידושין כותב, שכר לימוד מצווה הוא נוטל, והתורה אמרה, ראה לימדתי אתכם. וגם, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. איך אתה יכול לקחת שכר על לימוד תורה? הרי הקדוש ברוך הוא לימד אותנו תורה, ולא לקח על זה שכר, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. אבל עדיין יש צורך להבין מה ההבדל בין הנוטל שכר לעזות ולקדש שמעשיו בטלים לבין מי שנוטל שכר לטבול כלי או לשחוט או לכתוב ספר תורה או להטיל ציצית בבגד או לקבוע מזוזה בבית, שלא מצאנו שהמעשים האלה בטלים, להפך הם קשרים למהדרין. בקושייה זו נתקשה גם הרש"א הירש בביאורו לפרשת השבוע, והוא הציע כך. אולי יש לומר שקידוש והזיה יותר ממצוות אחרות כלולים במושג של תורה, שעליה נאמר מה אני בחינם אף אתם בחינם. ויכול בהחלט להיות שזה נרמז בלשון הפתיחה לפרשייה הזאת, זאת התורה. נראה באמת שזה ההבדל בין קידוש והזיה, עדות ודין ותלמוד תורה, שחייבים לעשות בחינם לבין מצוות אחרות. בקידוש והזיה המעשה נעשה במהותו לצורך הזולת, ולקחו לתמה, ואיזה התאור על התמה. התמה שם הוא מילה מנחה. גם עדות וגם דין זה מעשים שיכולים לעשות רק על ידי אחרים. אדם לא יכול לדון את עצמו, לא יכול להעיד אצל עצמו כי הוא קרוב אצל עצמו. וגם לימוד תורה שבעל פה, הוא כל כולו קשור למסורת, לקבלה מאחרים. את כל הדברים האלה התורה מחייבת אותנו לעשות בלי ליטול שכר, כי זה לצורך אחרים. זה מעשים שהם חלק מהותי מהמצווה, המצווה לא הייתה יכולה להתקיים בלי האחר, ולכן על האחר חל איסור ליטול שכר. מצוות אחרות, כמו הדוגמאות שהבאנו, שחיטה, כתיבת ספר תורה, ציצית וכו'. כל אדם יכול לעשות בעצמו. אם הוא בחר שלא לעשות אותם בעצמו, אז יש לו רשות לשלם על זה, ויש למי שעושה רשות לקבל על זה שכר, ליטול שכר. מכאן ראינו שהמצוות העיקריות שיש בפרה אדומה, שזה העניין של הקידוש והזיה, כמו גם מצוות תלמוד תורה, כמו גם מצוות דיינים ועדות, הן מצוות מהותיות, יש בהן הקבלה לתלמוד תורה, הם מכונים בעצמם מילי התורה, כאן בתחילת הפרשה הזאת התורה, הם מכונים חוקה, ומכאן עוד עדות לחשיבותן הרבה ולמיקומם הגבוה בסולם המצוות שהתורה מחשיבה ונותנת להם את כל המשמעות הידועה והמוכרת של אמרתי כמה והיא רחוקה ממני. תודה רבה ושבת שלום.